אנחנו היום בפרשת פנחס, ובפרשה הזאת עם ישראל כבר כמעט נכנסים לארץ ישראל, לארץ הקודש. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בא הזמן לחלק את ארץ ישראל. עכשיו רק נעשה את הציור בראש. בני ישראל הולכים במדבר 40 שנה, לפי התוכנית היה זמן הרבה יותר קצר. באים למקום, לא ראו תמונות, לא ראו מה הולך שם, לא היה להם שום אינפורמציה חוץ מקצת מה שהמרגלים אמרו להם, ומתחילים חיים חדשים בלי לדעת איפה הם יחיו, איזה אדמה יהיה להם, באיזה עסק הם יתעסקו. האם הם ילכו לעשות תבואה, לעשות עצים, להיכנס ליהלומים, להיכנס לנדלן? שאלות גדולות היה להם. אפשר לתאר את ההתרגשות שלהם. דור הולך ודור בא. גם היום בזמננו, עם כל האינפורמציות שיש לנו, הרבה אנשים יש להם ספקות במה להיכנס, באיזה עסק, ולפעמים מתייעצים באנשים. יש כאלה שהולכים לגרפולוג, לאנשים מומחים, במה אתה מיוחד, במה אתה מומחה, במה אתה יכול לעשות יותר. לא רק בעניינים הגשמיים, גם ברוחניות. אנחנו יודעים שברוחניות לכל אחד יש את העניין הייחודי שלו, והרב אומר דבר מעניין מאוד. הרב אומר לכל אחד יש איזה תחום, איזה מצווה, איזה עניין, שהעניין הזה, המצווה הזאת, הרב אומר, משמש את שער שדרכו עולים כל ענייני תורה ומצוות שלו, מלמטה למעלה. ודרך המצווה הזאת, העניין הזה, נמשכים כל העניינים וההשפעות מלמעלה למטה, שנצרך לו ולכל בני ביתו. וזו שאלה שיש להרבה אנשים, מה השליחות שלי בעולם? הוא לא רוצה שיבוא עוד זמן שיבוא לשמיים ויגידו, עשית מאוד יפה, אבל את השליחות שלך, את הנקודה שלך לא עשית. וזה אנחנו, אם ירצה השם, נלמד בפרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס. באה התורה ואומרת שהשם אומר למשה לאמור, לאלה תחלק הארץ ונחלה. והשם אומר לו איך לחלק. לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמיד נחלתו. זאת אומרת, לשבטים הגדולים שבדן וכו' וכו', תן להם אדמה גדולה, רחבה, עם שבט גדול. לשבט המועט תיתן לו מועט אדמה. זה דבר ראשון. זאת אומרת, החלוקה הייתה לפי כמה שכל אחד צריך. וכתוב במדרש שזה לא רק הלך לפי אדמה, לפי סוג של אדמה. יש סוג של אדמה יותר שיכולה להצמיח יותר, ויש סוג של אדמה שלא יכולה. זאת אומרת, לכל מקום נתנו גם לפי השווי של האדמה, לפי הפוטנציאל שיש בה, באותו האדמה. ממשיכה התורה ואומרת, אבל זה לא מספיק, אך בגורל יחלק את הארץ. היו צריכים לעשות הגרלה, ובהגרלה הזאת ראו כל אדמה לאיזה שבט היא שייכת. וכאן יש דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, איך זה היה הסדר? אז בפשטות הסדר היה, בהתחלה לקחו לפי הערך, לפי הגודל של השבטים. יש כאן מחלוקת גדולה בין רש"י, הרמב"ן, אברבנאל ועוד. רש"י אומר, מה הפירוש? אומר רש"י, לכל שבט נתנו לפי המספר שלו. הרמב"ן אומר, אם ככה, מה היה העניין של ההגרלה? אומר הרמב"ן, לא, השבטים קיבלו כולם אותו חלק אדמה, המשפחות שבכל חלק חילקו לפי כמה משפחה. אבל כבר אומר הרבה, כפשוטו של מקרא, רש"י, הפשוטו של מקרא, שחילקו את האדמה לפי השבטים. חוץ מזה גם עשו את העניין של הגרלה. אומר רש"י, הגורל היה על פי רוח הקודש, כמו שמפורש שהכהן היה מלובש באורים ותומים, ואומר ברוח הקודש, והוא אומר, שבט פלוני מקבל את החלק האדמה הזה, את התחום הזה. שבט אלמוני מקבל את החלק הזה. נוסף על זה, היה גורל, חוץ מהאורים ותומים, חוץ מרוח הקודש היה גורל. מה הגורל? לקחו 12 פתקים, ב-12 פתקים שמו 12 שבטים, היו עוד 12 פתקים שבכל שבט היה את החלק האדמה שחילקו אותו לפני זה, החליטו זה חלק אחד, זה חלק אחד וזה חלק אחד, ואז הוציאו פתק אחד ופתק שני. זה בכלל בסוגריים, היום שעושים הגרלה בדרך כלל עושים, לוקחים את כל השמות של האנשים ומוצאים. בעצם על פי תורה לוקחים את כל השמות של האנשים, ובצד שני שומעים את שאר הפתקים, אפשר לכתוב בפתק אחד זכה, ואז מוציאים פתק ומוציאים פתק, ואז רואים אם זה מתאים אחד לשני. זה הגורל, אתה מוציא את השם של בן אדם, ואז אתה מוציא אם הוא זכה או לא זכה. אוקיי. ואז כתוב, והנשיא מכניס ידו בתוכו, בתוך כל הפתחים, נוטל שני פתקים, ועולה בידו פתק אחד של, של השבט, של השם, והפתק השני של הגבול. והגורל עצמו, היה נס נפלא, הגורל עצמו צובח ואומר, אני הגורל עליתי לגבול פלוני, לשבט פלוני, שנאמר על פי הגורל. על פי הגורל זה גם הפה של הגורל, הגורל עצמו צעק. וזאת החלוקה בעצם התחלקה לשלושה שלבים או לשתי שלבים עיקריים. חלוקה אחת הייתה על פי שכל, לשבט הגדול נתת יותר, לשבט הקטן פחות. החלוקה השנייה הייתה על פי גורל. זאת אומרת, חילקו את השטחים כבר לפי גודלים, נס נפלא, ולא כל הגדלים הם שווים, הרי לשבט אחד יותר גדול, פחות גדול, פחות גדול, יותר קטן. עשו את החלוקה של השבטים, ואז שמו את הפתקים, ואז הוציאו פתק של השבט, ויצא דבר נפלא, ששני הדברים האלה, גם החלוקה על פי טעם ודעת לקטן ולגדול, וגם החלוקה על פי גורל, יצא בדיוק אותו דבר. וכאן באה השאלה הגדולה. מתי אנחנו עושים גורל? בכלל, אנחנו לא ניכנס לשיעור הזה, אבל יש בהלכה שאלות גדולות, האם מותר לעשות בכלל גורל, או צריך להיות תמים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ואם כן, מתי מותר? כאשר יש המון שאלות בהלכה, אני הולך להחליט לאיזה רופא ללכת, אני הולך להחליט אם לתת כליה או לא לתת כליה, אני הולך לפעמים לתת בשאלות של פיקוח נפש לפעמים, מי יהיה מוכן למסור את עצמו לנפש? האם מותר לעשות הגרלה או לא? אבל זה שאלה אחרת. אבל איך שלא יהיה, מתי אני עושה גורל? מתי שבן אדם צריך להחליט את דבר, ובן אדם הוא מוגבל, מצומצם, הוא לא יודע, לפעמים שתי הצדדים אותו דבר, נראה לו על כל פנים. כאן השם עשה את החלוקה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה, תחלק, זה פה, זה ראובן, וזה שמעון, וזה לוי, השם. למה השם צריך להוריד את זה על ידי גורל? עוד יותר, אם אנחנו עושים את החלוקה על פי טעם ודעת לשבט הגדול, חלק גדול, על שבט הקטן, את החלק הקטן, למה צריך בכלל את הגורל הזה? הוא מיותר לגמרי. עוד שאלה, למה צריך את שהגורל יצבח, אני הגורל? אנחנו יודעים שיש לנו כלל, כבר דיברנו על זה, כל מה שהשם ממעיט בניסים, השם לא רוצה לעשות ניסים. למה פה צריך גם גורל, וגם שזה מתאים הכל אחד עם השני, עם החלוקה על פי שכל, על פי טעם ודעת, וגם שהוא צועק. למה צריך לעשות את זה? ויש לומר ב-70 זקנים, שהשם אומר למשה, קח 70 זקנים, היה צריך לעשות גורל, אז הוא עשה גורל. לקח 72 פתקים, ועשה את הגורל שרק ל-70 זכו. שם הוא היה צריך להחליט, השם אומר לו שהוא ייקח לעצמו 70 זקנים. אבל פה זה בא מהקדוש ברוך הוא. למה צריך את הגורל? יותר מזה, אנחנו יודעים שקוראים את הברכה של יעקב אבינו, כבר אז היה רמזים מאוד ברורים איפה כל שבט יהיה. כמו שכתוב, לזבולון אמר, לחוף ימים ישכון. ועוד כאלה. אז למה, אז כבר נאמר החלוקה, אז מה כל העניין הזה? אז כאן יש דבר יסודי מאוד שעוזר לנו מאוד בחיים שלנו, בהחלטות שלנו. אנחנו יודעים שהזוהר אומר שהתורה נצחית, וכל הדברים שנאמרו בתורה גם מבחינה גשמית, כמו המקרה הזה של חלוקת הארץ, זה גם עוזר לנו ברוחניות שלנו. זה עוזר לנו איך אני אדע את החלק שלי בעולם. כתוב בחסידות בארוכה, שהחלוקת הארץ זה לא רק הארץ הפיזית, זה כל אחד השטח שלך, התחום שלך, השליחות שלך, עבודת השם שלך, באיזה חלק אתה מקבל. ועכשיו נוכל להבין מה החלוקה הראשונה. חלוקה הראשונה לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. מה זה אומר לנו? יש לנו כלל, אנחנו ודאי זוכים, שאומר מי דרש לא נברא זהב אלא למשכן, אלא לבית המקדש. זאת אומרת, בעצם זהב זה מותרות, דבר שאתה לא צריך אותו, אתה לא מוכרח אותו, אתה יכול לחיות בלי זהב, אתה צריך מים, אתה צריך אוויר, אתה צריך אוכל, זהב זה לוקסוס. השם ברא את הזהב רק בשביל בית המקדש. אומר הרבי כאן דבר מעניין מאוד, מאוד מעניין, שבן אדם שואל את עצמו, באיזה תחום אני צריך להתמסר בעיקר? באיזה עניין אני צריך? תבדוק בעצמך באיזה חלק אתה מעל הממוצע, זהב. הרי בשביל לחיות כל אחד צריך מידה מסוימת של שכל, של הרגשות, של הבנה, של קשר עם אנשים, של מסירות, של ויתור וכו' וכו' וכו'. אבל יש לפעמים כל אחד מוצא בתחום מסוים אני מעל הממוצע. יש אדם בשכל מאוד ממוצע, מעל הממוצע. יש אדם ברגישות, באהבת ישראל, בלב טוב, בחסד, בכוח לוותר. אומר הרבי, לא נברא זהב. למה השם נתן לך את התחום הזה מעל הממוצע? בשביל לחיות אתה לא צריך את זה. זה ההוראה, זה ה-GPS שלך, שזה תחום עבודת השם שלך. אז זה מה שאומר לרב, מי שיש לו כוחות מיוחדים, מרובים אפילו, מעל הממוצע, תרבה נחלתו. זאת אומרת, אם אני מרגיש שיש לי מעל הממוצע הרבה דברים, לא רק דבר אחד, הרבה דברים בשכל ובחושים ובהרגשות, לא חשוב במה. סימן שהשליחות שלי בעולם תרבה נחלתו. ואם אני מרגיש לפעמים, הרבה פעמים, אתגרים מעל הממוצע, לפעמים אני מרגיש שנופלים עליי הרבה דברים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה? זה הוכחה שאתה מרובה באוכלסים. ושאתה מרגיש שיש לך חלק בירור בעולם הזה, נופלים עליך, כמו שאומרים, אסך פקלך, זה הוכחה שיש לך ריבוי כוחות. ואותו דבר להיפך. אם אתה מרגיש שיש לך כוחות מיוחדים, תתבונן ריבונו של עולם. אם יש לי בכוחות מרובים, סימן שיש לי הרבה דברים, אתה לא יכול לשחק ראש קטן, להיות בבית, לדאוג למשפחה שלך וזהו זה. השם נתן לך כל כך הרבה דברים, אתה צריך לפרוץ, להשתלט על הרבה נחלתו. אנחנו יודעים שכתוב, כבד את השם מעונך, אומרת הגמרא, אל תקרי מעונך אלא מגרונך. יש לך חוש נגינה? תנצל את זה. אנחנו יודעים מה שכתוב אודות נבות, שהוא תמיד עלה לבית המקדש ושר ועורר את אנשים בתשובה, ופעם אחת הוא לא בא וקרה לו מקרה לא הכי נעים בעולם. יש לך כוחות, תנצל אותם. יש לך כוחות, אתה צריך להרים את זה. ואומר הבעל שם טוב דבר נורא, מה זה גיהינום? אנחנו יודעים מה שכתוב בראשית חוכמה, ששמע תנתה נורי של אש וכו' וכו' וכו'. אומר אבל שם טוב עוד נקודה, הגיהינום זה שאתה עולה למעלה, שם זה עולם האמת, שם אתה רואה בדיוק מה היית יכול להיות, ושם אתה רואה בדיוק מה אתה באמת. שם אין שקרים, אתה לא יכול לשקר את עצמך, אני כזה, אני כזה. שם רואים את בוחן כליות ולב, ואתה רואה תמונה מה שהיית יכול להיות, ואתה רואה תמונה שנייה מה שאתה, וזה שובר אותך לגמרי. זה הגיהינום, פספסת פה. אני מכיר אדם שלקח אדמה ורצה לחפש שם, היה על תלומים וחפר 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 והוא לא מצא, אז הוא מכר את זה למישהו אחר אל הסנדיקט, והם באו, הרסו את הצריף שהוא היה גר שם, מצאו שם את היהלומים. ואדם הזה עד היום לא מסוגל, הייתי על האוצרות, על היהלומים, ולא היה לי. זה הגהינום שיש לבן אדם. זה ה-GPS שלך, לא נברא זהב, אלא לבית המקדש. זה מריח לך מה אתה צריך לעשות. ואני רוצה להגיד לכם דבר נפלא, שראיתי על הווידאו, ואחרי זה קראתי את כל הסיפור. זה סיפור ארוך מאוד, אני רק אקח היום נקודה של הסיפור, ממש סיפור שיכול להדליק אותנו. היה אחד שקראו לו זקס גורדון. הוא היה היושב ראש של המגבית היהודית, ארגון עולמי בארצות הברית. והיה לו איזה רעיון לאסוף 100 מיליון דולר, לקנות מזה בונד של ארץ ישראל, והמעריבית הוא רצה לעשות מכון למחקר איך להרים את החינוך היהודי. מצד אחד הוא ראה שבאו לאמריקה 2 מיליון יהודים אחרי השואה, ומצד שני, הוא ראה את ההתבוללות הנורא, נורא קאב. ויש סיפור ארוך, ופעם אחת, זה היה, הוא אומר, בשנת 1969, דצמבר, מקבל משיחה מאחד הרב, הרב לייבל אלפסקי, אני מכיר אותו. רבי אלפסקי אומר לו, יש לך פגישה עם הרב, והוא מדבר איתי על הרב כמו איזה מלך. לא ידעתי מי זה רב, לא ידעתי כלום, אמרתי מיד כן, הוא דיבר כמו. נכנסתי לרב. זו שיחה ארוכה מאוד, אני רק אגיד את הנקודה אחת מההתחלה, אבל את סוף הסיפור. ואז הוא אומר, הרב מביט בי ואני רואה כמו שאני מתחת לרנטגן, בודק אותי. ואז הרב אומר לו, קראתי את הנאום שלך, את ההצהרה שלך, אני רואה שאתה מטפל מאוד טוב במוח שלך. אני יכול לראות שאתה מטפל טוב בגוף שלך. הוא היה בן אדם קבוע, בריא. מה עשית לשמור את הנשמה שלך? אומר, הייתי בשוק, ככה כמו שאומרים, דוגרי. ופה מתחילה שיחה שלמה, שזה עם ירצה השם בהזדמנות אחרת, גם דבר נפלא שאפשר מזה ללמוד. ואז הרב אומר, יש לנו מצב חירום, הבית היהודי עולה באש. לא צריך לחפש דרכים חדשות איך להרים את החינוך, לנו יש את הדרכים. החינוך של כל אבות אבותינו. תן לנו את ה-100 מיליון דולר ותשקיע בנו שאנחנו יודעים איך לחנך, יש לנו את הקשרים הנכונים, את הכוחות הנכונים, את הכלים הנכונים, ושם תראה שנוכל לתקן את הבעיות שאתה מוטרד מהם על החינוך. ופה התחילה השיחה ארוכה. ב-1987 הוא היה בניו יורק עם הבת שלו, שהיא חזרה מהארץ, שגם התחילה להתקרב, והיא אומרת לה, אני רוצה לבוא לקבל מהרבה דולר. הלך, עמד בשורה כמו כולם, לא, זה היה 19 שנה אחר כך, 19 שנה אחר כך. אוקיי, ואז הוא עומד שם ונכנס, ואז הרבה מביא לו דולר, מביא לבת דולר, והרבא ממשיך איתו את השיחה שהרבא דיבר איתו לפני שנים, שנים, שנים. מה אתה עושה בנוגע לחינוך היהודי? אני הייתי בשוק. פתאום אני רואה שאני יושב במשרד, והרבא ממשיך איתי את השיחה. הרבא, אז הרבא אומר לי, מה אתה עושה בנוגע לשמוע על הנשמה שלך? והוא ממשיך איתי את השיחה הזאת. מה אתה עושה בנוגע אל החינוך היהודי? אז הוא מתפעל, וכך רואים כזאת תנועה של התפעלות, רואים את זה על וידאו מי שרוצה, ואז הוא אומר לרבי, רבי, you are amazing, אתה מדהים, אתה נפלא. בוא נעצור רגע, נחשוב, מה אנחנו עושים שמישהו אומר לנו, וואו, יצחק, חיים, אתה מדהים, אתה משהו. אז או שאנחנו מסליקים, שותקים, או שאנחנו אומרים בעדינות גם אתה, או שאנחנו אומרים אל תגזים, אל תגזים, זה נקרא לפעמים ענווה של שקר, או שאנחנו אומרים גם אתה מדהים. מה אומר הרב? בוא נפתח את הלב ונשמע מילים. אומר לו הרב, אם אני מייזינג מה זה נותן לקהילה? מה זה נותן לעם ישראל? מה זה נותן לקדוש ברוך? זה המסר של רב. רב לא מכחיש, אני מייזיק. אבל מי נתן לי את הכוחות? אל הקדוש ברוך הוא נתן. מה אני משתמש עם זה? זה השאלה. כוחות נפלאים זה לא מזכה. זה מזכה, אבל זה מחייב. זה מחייב אותך לפעול. אם אתה מרובה באוכלוסין, אתה צריך לכבוש, להשפיע הרבה, להדליק לבבות, להעיר לבבות. לעזור לאנשים בכל מה שיש לך, בכסף, בשכל, באהבה, ברגיל, בכל מה שיש לך. זה המסר של הרבה, שרק עכשיו עברנו את כימל טעם, זה המסר שלך. אז זה מה שאומר הרבה, לרב תרבה נחלתו. יש לך חושים, תחשוב, זה מחייב אותך. זה בדיחה כזאת שמישהו בא לרב, אומר לרב, הרב, מה אני צריך להיות, רקדן או זמר? אז אומר לו הרב, כדאי לך להיות רקדן. אומר, למה? אתה ראית אותי פעם רב רוקד? אומר הרב, רב, לא ראיתי אותך לרקוד, ראיתי אותך לשיר. אתה צריך לדעת מה אתה באמת יכול, מה השליחות שלך. ויש את הסיפור, שכן היה או שלא היה, אבל המסר נפלא של הברון רוטשילד, שפעם אחת היה משפחה שהיה להם כמה בנות והיו צריכים לחתן את הבת, אז הוא אומר לאשתו, מאיפה נשיג דוניה? אז הבת אומרת לו, מה השאלה? שלושה שותפים באדם, אבא ואמא והקדוש ברוך הוא, לנו אין, לקדוש ברוך הוא יש, תשלח לו מכתב. הוא מיד הולך, יושב, כותב מכתב יפה, לקדוש ברוך הוא יש לנו בת, כבר בת 18, 20, צריכים לחתן אותה, צריכים פרנסה, צריכים כסף בשבילה. והוא אומר לאשתו, מה הכתובת? מה ומה הכתובת? מלא כל הארץ כבודו, תכתוב לכבוד הקדוש ברוך. כתב את המכתב, לכתוב ותכניס בדואר. בא הדבר, מוציא את המכתב, אין בול, אין דואר, פותח את המכתב, רואה, oh, מה הוא יעשה עם זה? לבד הוציא כסף, ידביק בול, כתב CO אצל, שלח לברון רוטשילד, יודע, כל אחד שרוצה כסף, שלח לברון רוטשילד. מכתב בא לברון רוטשילד, הוא פותח את המכתב וקורא את כל המכתב, שריבונו של עולם, יש לנו עסק ביחד, אני עכשיו הבת הראשונה, הבת הבכורה הולכת להתחתן, אני צריך 50,000 רובל, ועושה רשימה על כל ההוצאות, על הדירה ועל החתונה ועל הבגדים וכו' וכו'. ברון רוטשילד מאוד מתרגש מהאמונה, מהתמימות של היהודי הזה. אז הוא אומר למזכיר שלו, אתה יודע מה? שלח לו. כמה לשלוח? הוא אומר, תראה, הוא מבקש 50, שלח לו 40,000. מה, הוא יצא לעשות כזאת חתונה, כזאת דירה, קצת ויחסוך. אוקיי. בא ה-40,000, בא לבית כנסת, עשה קידוש, צ'ולט, קיגלודל הקדוש ברוך ריבונו של עולם, שלח לי כסף, עשה חתונה. אחרי שנה, הבת השנייה צריכה להתחתן. הוא הכל שואל את אשתו, אשתו מה עושים? אומר לי אשתו, מה אתה עושה? אתה יודע כבר את הדרך, יש לה דרך סלולה. כתב את המכתב. ושוב פעם הוא מכניס בדואר, ושוב פעם הדבר מוציא, ושוב פעם סמבול, ושוב פעם כותב כתובת, שלח לברון רוטשילד. בא ברון רוטשילד, המכתב פותח את המכתב, הברון רוטשילד כועס. שלחתי לו 40,000, הזמנה לחתונה לא שלח, תמונה של החתן והכלה לא שלח, מכתב תודה לא שלח. בראש החליט, אני לא שלח. בסוף כתוב נון בית, ואתם יודעים, לפעמים הנון בית זה העיקר, אומר, פס, מתרגש, צוחק, דמעות בעיניים, אומר אל המזכיר שלו, תשלח כסף. אומר, מה תצלח? רק לפני רגע קסת, מה קרה? שלח כמה, 50,000 תשלח. מה? אומר, תראה מה כתוב. הוא כותב מכתב, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על 40,000 הראשונים, שהוא עשה את החתונה, והיה ברוך השם הזוג מצליח, ויש עכשיו בת שנייה. ואז נון בית, ריבונו של עולם, כשאתה שולח לי עכשיו את הכסף, אל תשלח את זה על ידי הברון רוטשילד, הוא לוקח 20% בשבילו לכיס. תשלח את זה ישיר אליי. וואו. מה המסר שהברון רוטשילד קיבל? אני לא יודע מה הסיפור האמת, אבל מה המסר פה? פתאום אפשר להבין, אפשר לקלוט שאנחנו בעצם צינור. השם נתן לך חוכמה, נתן לך כסף, נתן לך הבנה, נתן לך מסירות, נתן לך דבקות, נתן לך חושים. אבל אתה צריך לנצל אותם. אם אני אמייזינג, מה יש לעולם מזה? מה יש לקדוש ברוך הוא מזה? עכשיו נוכל להבין מדרש מאוד מעניין. אומר המדרש, אומר הפסוק שיש נגעים, צרעת, אז יש צרעת על הבגדים, על גוף האדם, ויש נגעים על הבית. אז איך שכתוב הפסוק, כי תבוא אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית. אמר רבי יהודה, בשורה היא להם שבאים עליהם נגעים. זה דבר טוב, בשורה טובה שם. כשרבי חייא בשורה שיש נגעים, רבי שמעון בר יוחאי אומר, זה דבר מאוד יפה. הוא אומר, תראה, הגויים מהשבעה עמים, האמורים, הכביעו את האוצרות שלהם, ידעו שעם ישראל בא, הפחדו, הכביעו את זה בתוך האבנים של הבית. היום יש גם כן שאנשים שרוצים להרבה כסף, עושים חור ומכניסים וסותמים. הכביעו את זה. עם ישראל היו חיים בבתים ולא ידעו שיש אוצרות. בא הנגעים, הרסו את הבית על פי הלכה, ואז מצאו את האוצרות האלה. זה מה שכתוב, בשורה טובה אני נותן לכם. יפה. וכאן שפלת פלאים. דבר ראשון, הגמרא אומרת שהנגעים זה דבר שלילי, זה חטא. ואומרת הגמרא, למה באים נגעי בתים על גזל וצרות עין? צרות עין. נגעים זה חטא. הוא צריך הרי להקריב קורבן, הוא צריך להקריב הרי ציפורים וכו' וכו', סדר שלם של טהרה. יש כאן עוד שאלה. כתוב שלמה מביאים ציפורים? בשביל שציפורים הן מדברות הרבה, והצרת של הבן אדם בעצם באה על לשון הרע, על דיבור, לשון הרע וכו' וכו'. אבל כתוב שציפור אחד אתה שוחט, וציפור שני אתה שולח אותה. למה אתה שולח אותה? אם אנחנו אומרים שהצרת של הבן אדם היא בעצם באה על דיבור, תשחט את שתי הציפורים. מה עבוד פה? אבל פה יש שני עבירות, יש שני חטאים. יש חטא שאתה מדבר יותר מדי. לשון הרע, רכילות, חנופה. יש חטא שאתה לא מדבר. יש חטא שאתה מוציא את הכוחות שלך לשלילה. יש חטא שיש לך כוחות. אבל אתה צר עין. אתה לא רוצה לתת את זה. אתה גזלן. השם נתן לך כוחות בשביל להשפיע הלאה כמו אותו הברון רוטשילד, ואתה מחזיק את זה אצלך. הצרת על הבן אדם באה על זה שהוא משתמש יותר מדי בכוחות שלו לדברים שליליים. על הצרת הזאת שוחטים את הציפור. נגעי בתים זה בא על החטא השני. שאתה צריים, אתה לא משתמש בכוחות שלך. אתה גוזל, כמו שאומרת הגמרא, כל המוני ההלכה, מפי תלמיד כאילו גוזלו, השם נתן לך את ההלכה, תמשיך את זה הלאה, מגיע לו את זה, זה שייך לו. הציפור השנייה, תוציא אותה, תגלה אותה, תגלה את הכוחות שלך. ורב שמחה בונים אומר שאדם צריך שיהיה לו בכיסים שתי פתקים, פתק אחד ואנוכי עפר ואפר, ופתק שני בשבילי נברא העולם. כשבא לך לתת לך איזה כבוד, איזה משרה, איזה אז תגיד אנוכי יפה ואיפה. אבל כשבאים להגיד לך איזה הרעיון, תעשה מצווה הזאת, תארגן שיעור, תיתן צדקה, תאסוף לבן אדם איזה, תעזור לבן אדם. בשבילי נברא העולם. אל תגיד שהשני יעשה את זה, השלישי יעשה את זה. למה אני? למה באים אליי? אז, וגובה לי בדרכי הרעי. זה חטא מאוד גדול. ואם אתה מרגיש לפעמים בחיים שלך שמרובה נחלתו, אתה מרגיש לפעמים הביאורים שלך הגדולים, יש לך פקל גדול. ואתה אומר, אני קטן. מישהו פעם אמר לי כזה משפט. לא שולחים חייל קטן למלחמה גדולה. אם נתנו לך מלחמה גדולה, פקל גדול, אתה חייל גדול. יש לך המון עוצמה והמון כוח. אתה יכול לעשות את זה. ופה אני אספר לכם דבר מעניין. היה היחידות שהרבא מסדגור בא לרבא. הוא בא אל הרבא בטוב שין ממדלת. והרבא מספר לו, בין הדברים, מספר לו שהוא קיבל עכשיו מכתב מיהודי רוסי, והרבא רצה להראות לו את המסירות נפש של יהודים ברוסיה. אז הרבא אומר לו, הוא כתב לי ככה, הוא כתב לי שמה ברוסיה, אתה יודע, אם אתה רוצה לעבוד, אתה צריך לעבוד גם בשבת. אין פרזיטים שם. אני לא יכלתי לעבוד, בסוף מצאתי איזה עבודה ועשיתי איזה דרי שלם שאני לא עושה מלאכה בשבת. זה נראה כאילו אני עושה, כולם חושבים שאני מחלל שבת, אבל אני לא מחלל שבת. ואז הוא אומר לרבי, אני בא הביתה בשבת, אני עושה קידוש לאנשים. אבל הוא אומר, יש לי בעיה, הם חושבים שאני מחלל שבת. אז היין יין נסך. אני יודע לעצמי שאני לא מחלל שבת, מותר לי לעשות קידוש או אסור לי לעשות קידוש? רבי אומר לרבי מסדגרות, תראה מי קמך ישראל, איזה מסירות נפש לשלוח מכתב, זה פחד מוות שהרוסים יתפסו את המכתב ואז יהיה לו צרות צורות. ואז הרבי מסדגרו שואל את הרבי, אז מה עניתם? הרבי אומר, זה לא נוגע למעשה. מעניין, הרבי אומר, זה לא נוגע למעשה. והרבי מספר לו סיפור שהנוידו ביהודה פעם שאלו אותו שאלה בהלכה והוא פסק דין וזה היה טעות, אבל אחרי זה התברר ששאלו אותו סתם, רצו להכשיל אותו. אז זה לא נוגע למעשה. אם זה לא נוגע למעשה, אומר הרבי, אין את הרוח הקודש, את השראת השכינה לפסוק נכון. אבל מה הרבי אומר? אחרי שנים החתן של אפרוים וולף, חסיד יהודי יקר, חסיד אישי בשם טרן, הלך ליד קיסלב, הלך לאיזה בית ספר של רוסים בלוד ודיבר. הוא מספר את הסיפור הזה. נעמד המורה של אותו כיתה, המורה הרוסי, אומר, אני הייתי. לפעמים אנחנו רואים בחיילים ככה מעגלים נסגרים, זה נפלא לראות את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מספר, אז אומרים לו, אז מה הרבי ענה לך? הוא אומר, הרבי ענה לי, זה לא נוגע למעשה. מה שהרבי אמר לרבי מסדגור, הוא שאל מה עניתם, אז אנחנו הבנו, הוא אמר, זה לא נוגע למעשה. זאת אומרת, הוא התחמק, הוא לא אמר, זה הייתה התשובה באמת. אז הוא אומר, אז מה עשית? וישבתי בבית, חשבתי, מה זה אומר לי? מה זה אומר לי? הוא אומר, תפסתי. רבי אומר, זה לא נוגע למעשה, אתה יכול לא לחלל שבת, שכולם ידעו את זה. אז הלכתי למנהל של המפעל הזה, של העסק. אמרתי לו, תשמע, אני יהיד, אני יהודי. ואני רוצה לשמור שבת, תן לי, אני רוצה לעבוד בדברים שאני לא מחלל את השבת. והוא הסכים. הוא ראה לרב נחלוסי, הוא ראה, יש לי אתגרים, סימן שאני מרובה באוכלוסין, שבט גדול, יש לי כוחות. זה אדם צריך לדעת, יש תמיד השם נותן לך לפי ערך, זה כנגד זה. אז עכשיו באה השאלה, למה צריך את העניין של החלוקה? מה החלוקה אומר לנו בעבודת השם? הסברנו מאוד מאוד ברור מה שמוסבר בחסידות, מה זה לרב, תרבה לך לא עושה, איך זה מדריך אותנו בעבודת השם. לראות מה השליחות שלי, ולתת לי כוחות אם אני רואה שיש לי נחלה גדולה שאני צריך לכבוש. אבל מה הגורל הזה? אז אומר הרבי, הרבי מביא מה שכתוב בספר התניא, איגרת הקודש פרק ז', אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. מה זה גורל? גורל זה למעלה מטעם ודעת. אני לא מבין את זה, אני לא יודע את זה. ואני לא מבין למה הוא זכה בגורל ולמה הוא לא זכה, אני לא יודע. יכול להיות זה 10 הסברים. כשאני בוחר במשהו לקנות, למכור, יש סיבה בדבר שלכן אני עושה את זה עם הדבר הזה. בגורל, למה הדבר הזה זכה? לא שלדבר הזה יש אצלי איזה ערך מסוים, איזה קשר מסוים לאותו דבר. בחרתי בדבר בגלל שאני רוצה, בגלל שכך קבע הגורל למעלה מטעם ודעת. זה אני אומר, אשרינו מה טוב חלקנו, אתה חלק אלוקה ממעל ממש. אז השם אוהב אותך, למה אתה חלק אלוקה ממעל ממש? אבל יש אשר בחר בנו. בחר בנו, זה כתוב שזה הולך אפילו על הגוף. זה גורל. ומה נעים גורלנו, זה קשר בלי טעם ודעת. אומר את מורה זה כן ככה. לכולנו יש את עבודת השם, את השמירת תורה ומצוות, את השבת, את הכשרות, את התפילין וכו' וכו' וכו'. אבל יש לכל אחד איזה מצווה פרטית שבזה הוא זהיר תפי. והוא מביא כמרה. אמר רבי יוסף לרבי יוסף אחר שהוא היה בן של רבא, רבא היה אחד מגדולי גדולי ישראל, אבוך אבא שלך במאי זהיר תפי. במה הוא היה זהיר תפי? הוא אומר בציצית. מה הפירוש? מה זהיר תפי? הוא היה זהיר בכל המצוות, אתה מקפיד על כל המצוות, אבל יש דבר שזה תפי, יש דבר שזה מעל מה שצריך אפילו. דבר שאתה עושה את זה בכל מצב שיהיה לך קשיים, שיהיה לך 100,000 סיבות שאתה לא חייב לעשות את זה, אתה עושה את זה. אתה דבוק בזה עד הסוף. זהיר תפי. יש לך מצווה מיוחדת שזה נוגע לך בנפש. ועל זה אמר, הרבי אמר, בזהיר תפי הזה, בפרט הזה, בעניין הזה, אחד או שתיים שאתה זהיר תפי, כל העבודת השם שלך עולה עם הזהיר תפי, זה מעלה את הכל. ואותו זהיר תפי מוריד לך ולבני ביתך את כל השפע, את כל הנקודה. ובזהיר תפי אתה מגיש את השליחות שלך. ואז הרבי אומר, איך אני יודע מה זהיר תפי? אז הרבי אומר דבר אחד, שזה בא לך, השם מגלגל לך בהשגחה פרטית שזה יבוא לידך. אחרי אנחנו אומרים את הכלל מצווה הבא לידך אל תחמיצן, אבל הרבי אומר עוד נקודה. יצרה יודע ומרגיש אשר דווקא בעניין ומצווה פלוני צריך איש זה להיות זהיר תפי. למה? כי הם המשמשים סיוע לכל ענייני תורה המצוות שלו, וכן גם בהצלחתו בחייו אפילו בגשמיות, שגם לזה מנגד היצר. היצר גם לא רוצה שיהיה לנו עולם הגשמי טוב, הוא המקטרג. ממילא עיקר השתדלותו עם איש זה, עם אותו בן אדם שהיצר יודע את העניין הפרטי שלו, הוא דווקא בעניין זה ובמצווה זאת. מערב עם משפט נורא עכשיו, עד שמוכן לוותר על הידורי איש זה בשאר ענייני תורה המצוות, בלבד שיצליח במלחמתו נגד העניין והמצווה הזאת. זאת אומרת, היצר לפעמים נותן לך להיות מהדר במצוות, אתה מהדר ואין לך יצרה, זה זורם איתך, זורמת, ואתה מרגיש טוב, אתה מרגיש וואו, אני שולט על יצר. אתה לא שולט, הוא איתך בתוכו. למה? הוא רוצה לתפוס אותך בזהיר תפי שלך, בנקודה הפנימית שלך, שם הוא רוצה לתפוס אותך. אז הוא נותן לך ככה, כמו שאומרים, כך ידור מצווה, כך את ההרגשה הטובה שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא ואתה קשור לקדוש ברוך הוא, ואני אתפוס אותך שם בנקודה. זה הקשר המיוחד, ולכן נוכל להבין היה חלוקה בטעם ודעת. שאלנו מה צריך את החלוקה בגורל, מה העניין של הגורל פה, ובפרט שזה התאים. אם הגורל היה אומר אחרת, אוקיי, הולכים לפי הגורל, לא, הגורל התאים. יש לך את החלוקה על פי גורל, על פי שכל, סליחה, על פי טעם ודעת, לפי הרב, לפי המועד. אבל בתוך העבודה הזאת יש לך פרט שזה צריך להיות גורל אצלך. זה אתה צריך לדעת, את זה אני קשור בלי טעם ודעת. כל מצב שלא יהיה אני אעשה את זה. ולא אכפת לי גם שיש לי היתר, זה העבודה שלי. איך אני מרגיש את זה? בדבר שהיצר הרע מתלבש עליי. בדבר שהיצר הרע נותן לי ככה ומוותר לי שם, שם לא אני אשנה. אז העיר תפי דווקא במקום שהוא דווקא שם הוא לוחם איתי. והוא עושה כאילו שזה לא חד בכלל, זה כלום, זה גורניש. שם הוא תופס את. פעם מישהו אמר מה ההבדל, אני לא יודע אם זה הרבי אמר, אני חושב שהרבי אמר את זה, אבל מה ההבדל בין עסקן לשליח? יש לך עיר, יש בעיר נגיד 50,000 ילדים יהודים, עיר גדולה בארץ ישראל, בארץ הקודש. העסקן עובד עובד עובד, משליח להכניס ילדים לחינוך דתי, שומר תורה ומצוות. הוא מצליח להכניס את כולם חוץ מילד אחד. הוא מרגיש טוב, הכנסתי 49,999. גם השליח עשה את זה, ושתיים עולים לשמיים. אתם יודעים מאיזה עולם הבא? 49,999 ילדים הכנסת מחינוך לא שומר מצוות לחינוך שומר מצוות. אומרים לשליח, עולם הבא מגיע לך, עין לא ראתה, את השליחות לא עשית. זה ההבדל בין זהיר תפי הזה, זה הנקודה, זה אתה צריך להיות. זה אתה צריך להתקשר בזה עד הסוף. איי, אני לא מבין למה. למה דווקא זה? למה הפרט הזה? זה גורל. אז יש את החלוקה בטעם ודת, אבל יש חלוקה למעלה מטעם ודת. פעם מספרים על הצ'ונו ולרבה. פעם מישהו בא אליו, שאל אותו, למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? ולמה? אז הצ'ונו ולנתן לו סתירה. אומר לו, יש לך שאלה טובה למה אתה צריך תשובה. תקבל תשובה, תהרוס את הכל. איזה עומק יש בו. אם אני עושה דבר שאני מבין אותו, זה לא העצם שלי. מתי נקרא שאני קשור בעצם? מתי נקרא שהבן שלי קשור באבא בעצם? כשאבא אומר אל הבן, תעשה לי טובה, תסדר את הספרים על השולחן, והוא עושה את זה. או שאבא אומר לבן, תעמוד על הקיר, תדפוק עם היד 10 פעמים, והוא עושה את זה. מתי הוא יותר קשור לאבא? כשהוא מסדר את הספרים, הוא קשור לשכל שלו, הוא מבין את זה, הוא מרגיש את זה, זה טוב. לא תמון בתוכו רק אבא, אולי גם אבא, אבל כשהוא הולך לעשות דבר היפך השכל, לדפוק על הקיר 10 פעמים, ותיקח את המעשה, תנתח אותו, תפתח אותו, מה יש בתוכו אבא? מה הוא אמר? כשאתה שואל שאלה שכלית, רציונלית את הקדוש ברוך הוא, אין איזה מקום, למה? השם הוא לא רציונלי, ריבונו שלם. השם יצר את הרציונלי. כל העניין הזה של שכלי, של טעם ודעת, מי יצר את זה? הקדוש ברוך הוא. הוא למעלה מזה. את לא שייך לשאול שאלה שכלית, רציונלית, אני רוצה להבין אותך, הקדוש ברוך הוא. מכיוון שזה לא הוא שכל, זה נברא אצלו. זה בריאה אצלו. עצם הרעיון הזה שאני אומר למה, הלמה זה בריאה, הלמה במהות, הקדוש ברוך הוא אין למה. איך כתוב? למה? יאמרו הגויים. זה לא שהסיבות של הקדוש ברוך הוא נסתרים, זה לא מובן. כל הרעיון של סיבה ושל למה זה צורך אנושי ולא אלוקי. איך היה מישהו שאמר כזה אמרה? יש מה שאני יודע ויש מה שאני לא יודע. יש מה שאני יודע שאני לא יודע, ויש מה שאני לא יודע שאני לא יודע. הדבר שאני לא יודע שאני לא יודע הוא הרבה יותר. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אנחנו מבינים אך טיפ טיפה מה שקורה פה, ואנחנו לא יודעים שאני לא מבין, מכיוון שברגע שאתה לא הבורא ואתה לא יוצר את הכל, אתה לא יכול להבין את זה. וזה עבודת השם, זה עבודת השם. זהיר תפי. היה פעם אצלנו אחד בבית חב"ד שהחליט שהוא שומר שבת. לא מאוד. אז אמרתי לו, התפילה אצלנו מתחילה כמו הרבה בתי חב"ד ב-10 בבוקר, בהתחלה יש שיעור ואחרי זה תפילה. ביום, בשבת הראשונה הוא בא ב-10:30. שואל אותו, דוד, איך אתה מרגיש? מה קורה? אומר, אל תשאל, מה קרה? אומר, אתה יודע, יש לי כזאת מרצדס, יש לו מרצדס כזאת יפה, חדשה. אומר, אני קם בבוקר, רוצה ללכת לבית כנסת, החלטתי לשמור שבת, זה לא קל לי, אבל החלטתי, עושים את זה. ואז אני רואה מישהו נכנס לי במרצדס, ואת הראי שבר לגמרי. ראי של מרצדס עולה יקר. ואז אני חושב, בונו שלנו, מה? החלטתי לשמור שבת, באת קצת להתקרב אליך, למה? אחרי חשבתי, אוקיי, אני בא. זה קרה, קרה, מקרה. הוא לא ידע שמקרה זה רק מה השם. אוקיי. בשבת הבאה אני מצפה לו, הוא כבר מגיע יותר מאוחר, ב-11. בא לו אחרי התפילה, מה שלומך דוד, איך אתה מגיש? אל תשאל, הוא אומר. אני בא, מרצדס, לא יודע מה, 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 מה הקדוש ברוך הוא רוצה למרצדס שלי? מה, מה עשית? מישהו מאחורנית נכנס בפגוש, לא יודע איך אומרים לזה, דפק אותי, הרס לי את זה. חשבתי כן ללכת, לא ללכת, הלכתי בחזרה הביתה, קמתי עוד פעם, באתי לבית כנסת. שבוע השלישי כבר התפללתי לשם, בנו של רם, שיהיה הכל על הצד הנורמלי, הצד... הוא מגיע כבר כמעט בסוף התפילה. אני אומר לו, דוד, מה עכשיו? אני לא מבין אותו, אומר. כל כך כאב לי, החלטתי, אני הולך לראות מה הולך פה. אם זה מישהו בכוונה, מה הולך פה? אז שמתי את המכונית בצד השני של הכביש, שמתי את הספה על יד החלון, ועמדתי, החלטתי בלילה, אני מסתכל על המכונית לראות שאף אחד לא דופק לי שום דבר. אבל אני החזקתי מעמד עד 4 בבוקר, משהו כזה, 3 בבוקר, בבוקר, נרדמתי. קם בבוקר, ללכת לבית כנסת, ואני כבר חושב, עד הבוקר לא היה כלום. ואז אני רואה, כנראה עברה איזה מסעית גדולה רחבה, ועשתה לי כזה קרץ, כזה שריטה לכל אורך המרצדס. ואז הוא אומר לי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הוא רוצה, ריבונו של עולם? אחרי כמה זמן הוא אומר לי, לא יעזור שום דבר. אשרי העם שככה לא, הוא אומר לי. ככה אני רוצה. לא מבין, לא, זה גורל. זה עבודה של אבי זהיר תפי. איזה חלק בנו, אני אומר, אשרי העם שככה לו. אני עובד את השם בככה. כן מבין, לא מבין, כן מסכים, לא מבין, גורל. אך בגורל יחלק את הארץ. אתה רוצה לכבוש את הארץ? אתה רוצה שלקלוט את הקדושה שיש בארץ הקודש? וכמו שעצם הצדק אמר, מחדו ארץ ישראל, את הקדושה שיש בעולם, את הקדושה שיש מלא כל הארץ כבודו, אך בגורל, רק בגורל הזה. בלי טעם ודעת, בלי שכל, איך אומרים? הזוי הוא נישט אנדרש. פעם הפרידיק רבי אמר וורט, למה הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בציצית 8 חוטים? ולמה בארבע כנפות? למה הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא תפילין מרובעות? למה הוא רוצה דווקא תפילין שחורות? ככה הוא המשיך, אתה יודע למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להיות בקשר איתי? אני נורא רוצה להיות בקשר איתך. והקשר הוא בדווקא. למה דווקא ציצית? למה דווקא 8? למה דווקא שחור? זה הקשר. גם הקדוש ברוך הוא אהב את עם ישראל בדווקא, שבחר בנו. הוא בחר את הגוף שלנו. אין שום מעלה בחיצוניות בגוף שלנו על גוף אחר, אשר בחר בנו. השם ייתן לכולנו, שמצד אחד יהיה לנו תרבה נחלתו, ושיהיה לנו מרובה באוכל תסין, וכל אחד יש לו המון כוחות שיכול לגלות אותם, ושכל אחד ימצא את הבמה זהיר תפי הזה, את הנקודה הפנימית שבו, שבזה פתאום אתה מרגיש את הקשר אל הקדוש ברוך הוא, קשר עמוק עמוק עמוק, קשר נצחי ששום דבר לא יכול לנתק אותו.